אני מבקש ככה לעסוק היום. אנחנו דיברנו הרבה פעמים על השונות בין איש לאישה, ועל כל מיני ככה נקודות שיש, שאדם צריך להבין בשונות שיש בין איש לאישה. אני רוצה היום לנסות ולהתמקד באישה, ולעסוק במהות של האישה. מה מיוחד, או מה הכוח הנשי בתוך הבית. אבל לפני זה אני רוצה רק קצת להזכיר את הסדר של הדברים. אנחנו דיברנו על בעצם השורש של השונות הזאת. והשורש של השונות מתחיל מבריאת האדם. ריבונו של עולם בורא את האדם, תורה אומרת, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו. היום נשאלתי על ידי סטודנטית באריאל, אומרת לי, באמצע שיעור, אומרת לי, הרב, אני חייבת לשאול אותך שאלה, זה לא קשור לשיעור, אבל אני חייבת. אמרתי לה, מה השאלה? היא אומרת, אמא שלי אמרה, או חמותי אמרה, לא זוכר, שביהדות האיש והאישה נבראו גב אל גב. נכון שזה לא נכון? אמרתי לה, לא, זה כן נכון. ככה הם נבראו. היה לה קשה, כי הייתה רגילה לתפיסה שיש, האישה נבראה מהצלע של הגבר, כמו כל מיני סיפורי גן עדן, שכשאתה יורד לשורש הרוחני שלהם ולשורש האמיתי של ביאור דברי התורה, הוא קצת שונה. כמו שעץ הדעת זה לא עץ תפוחים. תשאל אדם ממוצע מה, איזה פרי יש שם, זה תפוחים. אז ריבונו של עולם בורא את האדם, זכר ונקבה, שצמודים גב לגב. ואז אומר ריבונו של עולם, החיבור הזה לא מאפשר את הופעת הכוחות במלואם. לא טוב היות האדם לבדו. הרי בצלם אלוקים מסבירים חז"ל, פירושו של דבר שהוא מכיל את כל הכוחות. כמו אלוקים. אלוקים מכיל את כל הכוחות, ככה האדם מכיל המון המון כוחות. וצריך להפריד אותם. ולכן אומר הראש"ר הירש, מה זה אעשה לו עזר כנגדו, זה אני יפריד בין הכוחות. וככה גם הוא מבאר את המילה לעזור. מה זה לעזור? איך עוזרים? אם אני בא הביתה ורואה שיש 22 מטלות בבית, ואני רוצה לעזור לאשתי, אז מה אני עושה?
בורח.
בורח, זה אפשרות אחת.
הבעיה היא מראש, איך הוא הביא אותו למצב שיש לה 21 משימות. הוא היה צריך לדאוג שזה בכלל לא יקרה.
אתם שמתם לב איך סיפור פשוט? סך הכל דוגמה פשוטה של אדם בא הביתה ויש לו מטלות, זה הפך להיות סוגיה.
יריקת לו כל היום שמכנס, כי יש לו את המטלות.
בואו נחזור לתחילת הסיפור. אדם מגיע הביתה, צריך בשעות המהפכה של הבית, יש להאכיל, לקלח, להשכיב וכו' וכו'. הוא לוקח חלק מהמטלות, בסדר? ויש הפסקת חשמל, כן. הוא לוקח חלק מהמטלות. מסביר הראש הרירש, זה בעצם המילה עזר. עזר זה בא על אותו משקל כמו עזר, עצר, עשר, כלומר צמצום שבא לעזור. ככה גם הצמצום בכוחות. ודיברנו על זה בתחילת הדרך, איזה כוחות האישה לקחה ואיזה כוחות הגבר לקח. ויש כוחות, אם אתם זוכרים למשל, ההבדל בין מטרה ודרך, שהאיש הרבה יותר מכוון מטרה, האישה הרבה יותר מכוונת דרך, בין כלל ופרט, איש הרבה יותר מכוון אל הכלל, ראייה מרחבית, אישה מכוונת הרבה יותר אל ראייה של פרטים, כל מיני חלוקות. ואני רוצה היום לגעת גם כן באחת החלוקות, אבל לעסוק במהות של האישה. בכוח נשי מיוחד, ואם נמצא כוח מיוחד גברי, אז גם נעסוק בו בשיעור הבא. אבל בכל אופן, בכוח נשי מיוחד שיש. אני רוצה לפתוח מתוך ככה דברים שהפרשות הללו, פרשות הגאולה של עם ישראל עוסקות בהם. אומרים חז"ל, בזכות נשים צדקניות נגאלו בני ישראל ממצרים. מה זה הכוח הנשי שגאל את עם ישראל ממצרים? מה זה היה? על מה? על מה זכו הנשים אל התואר הזה שהם מנוע הגאולה של עם ישראל? מה הם עשו?
שהגברים רצו להפסיק את הגאולה.
אז יש אחד, מה שחז"ל מבארים על הפסוק, ויקח איש מבית לוי, מבת לוי, שאמרם ויוכבת נפרדו, מכיוון שאמר אמרם, בשביל מה להביא ילדים לעולם, הרי יש גזירת פרעה, באה מרים ו... מנערת את אבא שלה, קשה גזירתך משל פרעה, פרעה גזר על הסחרים, ואתה גוזר גם על הסחרים, גם על הנקבות. אתה אומר, זאת נקודה אחת. הם הצליחו להחזיר גם המילדות, תחילת פרשת שמות, ותחיינה, המילדות מחיות את הילדים, זה כוח נשי. אני מסכים. הגמרא אומרת, ישכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגלו בני ישראל למצרים, שמה היו עושות הנשים? בשעה שהבעלים היו בשיעבוד, היו הולכות לשאוב מים. לא, אגב, שאנשים לא היו משועבדות, גם אנשים היו משועבדות. אבל היו הולכות, אחרי השיעבוד, היו הולכות לשאוב מים, ועושה להם הקדוש ברוך הוא נס, ובתוך הבארות היו דגים קטנים, ולוקחות גם את הדגים הללו, חוזות הביתה, מבשלות לבעלים ארוחה חמה, ומביאות להם את זה אל מקום השיעבוד, מאכילות אותם, מעודדות אותם, ונותות להם כוח לחזור בעצם ולהמשיך את החיים המשפחתיים. מה זה הכוח הזה? מה פירושו של דבר?
אמונה, תקווה.
אמונה, תקווה. הגמרא הזאת היא כפשוטה, היא קצת קשה. היא קשה בעיקר לגברים. כלומר, מה הגמרא אומרת? שבעצם גבר, אתה עושה לו ארוחה טובה וזהו? זה, 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 זה הרמה של הגברים?
גבר מעצמו, לא מפתח חשוב דבר. תן לו את ה... הוא יכול לגור בדירת שני חדרים, כל החיים שלו, בנוחות שלו. יש עברת לו, בית קטן, בוא נעבור, בוא לשכנים, שכן גדול, בוא נחליף, בוא נקנה, בוא נשפץ, וככה נתקדמים.
יש פה באמת מימד, כפי שאתה מעורר, שאנשים דוחפות משהו, דוחפות קדימה. עכשיו, הגמרא הזאת היא מתארת שהיו אנשים מכינות ארוחה חמה לבעלים. שזה פשוט שחז"ל לא באים להגיד רק את זה. א', כי זה נראה קצת טריוויאלי, וגם, בסדר, זה הרמה של הבעל הממוצע. ודבר שני, למה הגמרא צריכה להגיד לי שזה דגים? ואם זה היה סטייקים? זאת אומרת, מה אכפת לי? מה הכינו לאכול? רוב הגברים, אני מאמין, יעדיפו לא מנה דגים. יעדיפו מנה בשרית טובה. אלא שיש בדג דבר מיוחד. הדג מבטא באמונה ראייה מאוד מיוחדת. קריאת ים סוף מפורשת על ידי בעלי הסוד לא רק כנס שהים נבקע, אלא כשינוי בראייה. הים זה המקום הנסתר. המקום שאתה לא יודע מה יש בפנים. בפנים יש חושך. מקום שמבטא אסתר פנים. הים נבקע ופתאום ראו את היבשה. הזוהר מכנה את זה, העולם המכוסה הפך לעולם מגולה. אלמא דאית קסיא הפך לאלמא דאית גליה. העולם המכוסה הפך לעולם מגולה, עד שכל אחד היה מראה באצבעו ואומר, הנה, זה אלי וענווהו. אתה חשבת שבתוך החושך הזה אין שם אלוקים? הנה זה אלי וענווהו. בתוך הים הזה יש יצור הדג. הדג יש בו תכונה מיוחדת. אינו פקוחה תמיד. אין לדגים אף אפיים. לא יכולים לסגור את העיניים. והם מבטאים השגחה אלוקית. לכן בראש השנה, למשל, אנחנו אומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, כשאוכלים את הדג, השם אלוקינו ולא אבותינו, שנפרה ונרבה כדגים, ותשגח עלן בעינה פקיחה כדגים. אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, ההשגחה שלך תהיה בעין פקוחה כמו הדגים. ובעצם הדג מסמל את ההשגחה הזאת. מכיוון שחז"ל לימדו אותנו שזה לעומת זה עשה אלוקים. כלומר, שיש תופעה בטבע, זה אומר שיש לה שורש רוחני. אם יש תופעה בטבע שבעולם האסתר, בעולם הים, יש יצור שאינו פקוחה תמיד, זה אומר שבעולם החושך, בעולם האסתר פנים הרוחני, אינו של השם פקוחה תמיד. כשבאות הנשים ומביאות דגים לבעלים, הן בעצם מלמדות את הבעלים לראות את המציאות ממבט יותר פנימי. וזה כוח נשי. לנשים יש כוח שרואה דברים בממד הפנימי שלהם באופן טבעי יותר מהבעלים. יותר מהבעלים. לכן, זה גם מתחבר לשונות, למשל, שדיברנו עליה, בין גבר לאישה. לאישה יש יותר קלות לדבר עם תינוק מאשר לגבר. גבר בדרך כלל קשה לו לדבר עם תינוק בן חודש. למה? כי על פניו, מה... מה, מה...
מה שידבר איתו.
מה הטעם? מה הוא מבין? אישה מה? מדברת עם התינוק באמת? אישה יודעת שיש פה מבט פנימי. שיש פה מימד, שגם אם על פניו אני לא רואה אותו, היום אנחנו יודעים כל מיני מחקרים מדעיים, שזה נכון. קראתי על איזשהו מחקר, מחקר נפלא, על התפתחות של פסיכולוגיה עוברית. שהיום מתחילים לחקור את ההשפעות הפסיכולוגיות שיש על עובר. אחד מהדברים שגילו זה שכשעוקבים אחרי פעילות גלי המוח של העובר, כשיש מסביבו כעס ורעשים עצובים, יש פחות תנודות של גלי המוח מאשר שיש מסביבו שמחה. כלומר, יש גם על עובר יש פסיכולוגיה עוברית. יש לאישה יכולת לראות נקודה פנימית. זה מה שקורה במצרים. בשכר נשים צדקניות נגלו בני ישראל למצרים, כי הנשים ראו נקודה פנימית. הבעלים התייאשו, לא ראו את ההשגחה האלוקית. אמרו להם אנשים, יש השגחה אלוקית. עינו של השם פקוחה תמיד. זה כוח נשי. הרבה פעמים אישה מזהה דברים לפני הבעל. אני לא אעשה פה ניסוי זוגי, מי ידע לפני מי, שזה זה, האישה או הבעל. בדרך כלל, אנשים יודעות לפני. זאת אומרת, אצלך זה לא היה ככה. לך תזכור. זה גם אמירה גברית. נשים בדרך כלל זוכות. זה חלק מה שאמרנו, כלל ופרט. דברים במקרו, בכללי. מה הייתה, איפה הייתה הפגישה הראשונה שלכם? לא זוכר, הייתה פגישה כזאת, היא עובדה, אנחנו פה. תשאל את האישה מה היה בפגישה הראשונה, היא זוכרת מה הוא לבש, מה הוא אמר, איפה זה היה. זאת מציאות של ראייה נשית. חז"ל אומרים למשל ביטוי על האישה, שאישה עיניה צרה באורחים. לכאורה ביטוי קשה. לכאורה שהאישה פחות אוהבת אורחים מהבעל. יש כמה הסברים לזה. הסבר אחד, מכיוון שבאמת תכלס, מי עובד? האישה עובדת. הוא מזמין והיא עובדת. זה הסבר אחד. הסבר שני, שכשיש אורחים, מה הבעל עושה? הוא פתאום עוזר. הוא פתאום. הרבה יותר פעיל. אומרת האישה, מה קרה? כשיש אורחים אתה עושה הצגות? לאישה הנה הצרה באורחים. אבל ההסבר היותר עמוק שמביא הרב, זה שאישה מזהה לפעמים על אורח שהוא לא טוב. ואומרת האישה לבעלה, זה לא טוב. זה לא אורח טוב. אל תכניס אותו. ומה הבעל אומר? לא, זה בסדר. מי צודקת? או מי צודק? בדרך כלל האישה צודקת. כל אשר תאמר אליך שרה, תשמע בקולה. אני מבין שאני משתיק אתכם. אבל זה יסוד רוחני. זה יסוד רוחני, שאחת ההשלכות ליסוד הרוחני הזה זה החלוקה במצוות בין גבר לאישה. אישה פטורה ממצוות, המצוות עשה שהזמן גרמה, מצוות שיש בהן מימד יותר מעשי, יותר קשור לזמן. הרבה פעמים מצוות יותר חומריות, מכיוון שהאישה מחוברת אל הדברים ברובד יותר פנימי. איך השונות הזאת מתבטאת בבית? אבל למשל, שונות אחת שדיברנו עליה בזמנו, על השאיפה האסתטית של האישה. אתם זוכרים את הגמרא, שאחד מהדברים שמביאים עניות אל תוך ביתו, זה עסקי תכשיטים, שבעל לא קונה תכשיטים לאשתו.
עכשיו יש לי מגבז את הכסף התכשיטים.
ולמה הבעל לא קונה? כי הוא רואה בזה ערך לא טוב. כאילו, מה צריך תכשיטים? שמה צריך תכשיטים? אבל הסיבה האמיתית שאישה רוצה תכשיטים, זאת נטייה נשית לאסתטיות. שבאה מתוך נטייה נשית לגלות את היופי שבחומרי. זה דבר עמוק מאוד, דבר מאוד מיוחד. אבל אני רוצה להיכנס אל דוגמאות נוספות. התורה מתארת בנפילה של קורח ועדתו, ויקח קורח בן יצער בן קעד בן לוי ודתן ואבירם בן אליה ועון בן פלד בן ראובן. יש חבורה. קורח, דתן ואבירם ועון בן פלד. והם הולכים ומורדים במשה רבינו. אומרים חז"ל, המנוע שעמד מאחורי קורח, מאחורי דתן ואבירם, מאחורי אהרון בן פלט, אלוהים אנשים. כלומר, זה הכותרת שלאט לאט אנחנו נפתח אותה. הרבה פעמים המצפן של הבית זאת האישה. המוציא לפועל הרבה פעמים זה הגבר. אבל המצפן הפנימי של הבית הרבה פעמים זאת האישה. יש לאישה נטייה פנימית, חוש פנימי להטות את הבית אל הכיוון הנכון. הגבר צריך לדחוף לשם, צריך להוביל. אבל יש כוח מיוחד בנשים להיות המצפן הזה. ואומרת הגמרא, אמר רב, און בן פלט, אשתו הצילה אותו. לעומת קורח, שאשתו דחפה אותו, אל פי התאום. איך? און בן פלט, אשתו הצילתו. אמרה להם, מה ינפקה לך? תגיד לי, אתה מעורב במריבה הזאת, אבל מה יוצא לך מזה? הרי אם משה ייבחר, מה אתה תהיה? התלמיד. אם קורח ייבחר, מה אתה תהיה? התלמיד. בכל מקרה אתה לא תהיה בראש. אז מה זה משנה לך? מה זה משנה לך? אמר לה, את צודקת, אבל זהו, כבר התחייבתי. כבר נמניתי איתם. מה אני אעשה? נשבתי להם. אמרה לו, אני אציל לך אותך, אני אציל אותך. שקטו יין עד שישתקר, ישן לו על המיטה וישבה לה על פתח חצרה, סתרה את שערה והייתה סורקת את ראשה. אמרה, אני יודעת הרי שקורח ועדתו הם כולם צדיקים. יעברו, יראו אותי פרועת שיער, ילכו הלאה. ובאמת, כך היה. ולכן אומרים עליה חז"ל, חוכמת נשים בנתה ביתה. יש כוח פנימי באישה שהוא בניין עצום בתוך הבית. הרבי מלובביץ' מסביר משפט של חז"ל, שגם הוא יכול להישמע משפט קשה. אומרים חז"ל, אישה כשרה עושה רצון בעלה. מה פירושו של דבר? על פניו, אישה כשרה מקיימת. את הרצון של בעלה. אומר רבי מלובביץ' זה משהו אחר לחלוטין. אישה כשרה, היא מייצרת את הרצון של בעלה. יש לה כוח פנימי להיות המנוע שדוחף. להיות המנוע שמייצר את הרצון של הבית. עכשיו זה לא רק בכותרות, זה בחיים המעשיים. בחיים המעשיים, אישה, חוכמת נשים בנתה ביתה, אישה בתובנה עמוקה יכולה לייצר את הרצון של הבית. אישה רוצה, היא תדחוף את בעלה ללמוד. היא תדחוף את בעלה להתגדל בכל מיני דברים. אישה, אמרת מקודם למשל, דוגמאות של התפתחות. בעצם מה האישה עושה? דוחפת. לפעמים, אפילו יותר מזה, היא מייצרת אצל הבעל את הרצון. לדבר הזה. תראה איך היה כדאי ככה. ותראה איזה יופי, ואיזה מתאים לך, והיא מייצרת את הרצון. זה דבר עצום. זה תפקיד עצום של אנשים. אבל זה הכוח. לעומת אשתו של און בן פלט, אשתו של קורח. אומרת חז"ל, היטטי דה קורח, אשתו של קורח, מה עשתה? הלכה, אמרה לו, תראה, משה רבינו נעשה מלך. ומה הוא הפך אותך? את אחיו הוא עשה כהן גדול. לבני אחיו הוא עשה סגני כהנים. אם יש תרומה למי היא הולכת? לכהן, לא ללוי. יותר מזה, אם מגיע מעשר, אתה צריך, סוף סוף מגיע לך משהו, אתה צריך לתת לו תרומת מעשר. אתה צריך גם לתת לכהן משהו. כשהוא קידש אתכם, גזז לכם שערותיכם וניענע אתכם כמו לולב. אהרון הכהן הניף את הלוויים. בעצם מפתחת אצלו מה? תחושה של הנה, דפקו אותך.
מחממת אותו,
כיפשו אותו. עד שבסופו של דבר אמרה לו, הנה כל זה עשה רק לכבודו. אמר, קורח אם כן, תמות נפשי עם פלישתים. אני על הכבוד שלי מוסר את נפשי. הביטוי אגב כבוד, הרבה פעמים הוא ביטוי הרבה יותר גברי. והאישה תדחוף את זה קדימה או תרגיע את זה. אחר חוכמת נשים בנתה ביתה, זה יסוד רוחני עצום. שבפועל בבית מתוקן, האישה מובילה את הבית לאיזשהו מקום. מובילה, מתקנת, דוחפת, משדרגת את הבית מקומה לקומה. יש הסבר שנותן הרב מרדכי אליהו בשם הבן איש חי, שואל הרב מרדכי אליהו, איך האישה של און בן פלט ידע את הפתרון הזה? איך היא ידע? איך היא ידע שאם היא תגלה שערותיה, אז היא יציל את בעלה? אומר הבן איש חי, הסבר נפלא. היא עשתה איזשהו לימוד, ומתוך הלימוד הזה היא הייתה מוכנה לשלם מחיר. מה הלימוד שהיא עשתה? תראו מה אומר הרב מרדכי אליהו זצ"ל. חז"ל מבארים שכל הסיפור שם התחיל אגב מקנאה. מקנאה בין נשים. כלומר, כל הסיפור גם כן, של ההצסה, של המריבה, מתחיל גם כן מכוח נשי. הרבה פעמים באמת נשים מחממות. יש בעיה כזאת, ותראה, וכך, 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 וזה מוביל את הכל איזשהו כיוון, שלך תדע אחר כך איך מתקנים את זה. תראו מה כותב הבן איש חי. בתחילה הייתה אשתו של קורח עשירה מאוד, שהיה לבעלה אוצרות מלאים כסף וזהב. הייתה מתקשטת בצמידים מזהב מכף ידה לאורך כל הזרוע. והייתה מתפארת מול כל נשות ישראל על יופי תכשיטיה. כשהייתה פוגשת את ציפורה, אשת משה, הייתה מזלזלת עליה, איזה תכשיטים יש לך? מה יש לך? אין לך כלום. הייתה אומרת לציפורה שהיא זכתה באושר הכי גדול בעולם, שזאת התורה שנקראת תורת משה. אבל יום אחד, כשביקש הקדוש ברוך הוא לכתוב את התורה על לוחות האבנים, הביא למשה רבינו את הלוחות מאבן סנפיריון, שזאת האבן היקרה ביותר בעולם. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך. מסבירים חז"ל מה זה פסול לך. הפסולת, השארית, היא בשבילך. מה שישאר, כשאתה חוקק את האותיות, מה שישאר זה בשבילך. לקח משה את הפסולת ולא ידע עד כמה היא יקרה, הביא את זה לציפורה, אמר לה, לכי ותעשי מזה תכשיטים. הלכה ועשתה תכשיטים, הביא את זה אל האולייב. האולייב אמר לה, תשמעי, זאת האבן היקרה ביותר בעולם. עשתה מזה את הבת. ואז התפרסם הדבר, אשת קורח באה לראות את זה. באה אשת קורח, ראתה את זה, מיד חמתה בערה בתוכה, והתחילה להוביל איזשהו מהלך. מה חז"ל רוצים לתאר פה? כל סיפור קורח ועדתו זה זה? כל סיפור קורח ועדתו זה הקנאת תכשיטים הזאת? אלא חז"ל ממשיכים את הקו של און בן פלט. קרי, יש פה מנוע שדוחף. והמנוע הרבה פעמים של הבית, המצפן שיודע לכוון, המנוע הזה הוא האישה. אם היא מכוונת לטוב, אז הבעל ידחוף עם הכוחות שלו, ידחוף לטוב. אישה שמסוגלת להגיד לבעלה, מה? למה אתה לא פה? ותראה מאוחר, ומה עכשיו תפילה, ומה עכשיו שיעור? אז הוא לא ילך. אבל האישה שמסוגלת לומר לבעלה, איזה יופי, אתה מצליח ללכת לעוד שיעור. איזה יופי, אתה הולך לתפילה במניין. אז בעלה ילך. כי בעצם, אם נבנה אצלו קומה כזאת, אז הוא גם רוצה להחזיר. הוא גם רוצה להחזיר. אבל הרבה פעמים זה כוח שבעצם הבעל דוחף. סליחה, שהאישה דוחפת. הבעל יצליח לממש או לא יצליח לממש, הרבה פעמים זה תלוי לאן המצפן הזה דחף? יש לפעמים שאלות על זוגות מעורבים, שהאישה דתייה והבעל חילוני או להפך. האם זה מצליח או לא מצליח? זאת שאלה מורכבת, זה לא פשוט. אבל הרבה יותר סיכוי יש לזה להצלחה עם האישה דתייה. מכיוון שיש מנוע שדוחף. למרות שלכאורה היה צריך לומר הפוך. הרי מי מקיים את רוב המצוות בבית? מי יעשה קידוש? מי ייקח את הילדים לתפילה? לכאורה זה היה הגבר, אבל לא. אם יש מי שמחולל את הרצון הזה בתוך הבית, אז זה רץ קדימה. נמשיך, הרב מרדכי אליהו, ואומר, איך און בן פלט, איך אשתו הצליחה להציל אותו? אז מה שאמרנו על ידי סירוק השיער, אבל, אומר הבן איש חי, היא עשתה איזשהו לימוד נפלא. הגמרא מספרת על קמחית שזכתה שכל בניה היו כהנים גדולים. ושואלת הגמרא איך היא זכתה? מכיוון שלא ראו קורות ביתה שערות ראשה, מהצניעות שהייתה בה זכתה, והיו בניה כהנים גדולים. אמרה אשתו של און בן פלט, אם אני אעשה הפוך, מה יקרה? לא יהיו בניי כהנים גדולים. ואז אני אציל את בעלי. איך אני יכולה להציל אותו מהחיבור הזה אל לכאורה אל הכהונה, חיבור לכאורה אל השאיפה של הגדלות הזאת? עשתה מעשה הפוך. עשתה מעשה הפוך. היא אצלי, הסכימה להקריב בעצמה משהו כדי לחולל בבעל את הרצון הזה. ולכן היסוד שלאט לאט מתבאר, ותכף נראה איך היסוד הזה גם נמצא בתוך אשת חיל. המזמור הזה שאנחנו, הפרק הזה, סליחה, ממשלי, שאנחנו חוזרים עליו כל שבת. אשת חיל מי ימצא, ורחוק מפנינים נכרע. האשת חיל מבטא בדיוק את הנקודה הזאת. מבטא כוח נשי לדחוף קדימה, להיות מצפן שמחיה את רצון הבית. אז אנחנו נעצור פה, ובעזרת השם, נבאר הפעם הבאה גם את אשת חיל.